מי אתם? אם הייתי צריך לבקש מכם להגדיר את עצמכם בשלוש מילים, אילו מילים הייתם בוחרים? האם הייתם פונים ללאום שלכם, לעדה שאתם משתייכים אליה, או לדת אביכם?
אני מוזיקאי, אני חושב שזה הדבר הראשון.
זה היה ארנולד נסיס.
בגדול מלחין למשחקים.
וספציפית הוא מפיק של משחק אלבום המוזיקה הראשון, Of Bird and Cage, על ציפור ועל כלוב. משחק מחשב ואלבום מטל. ארנולד הוא ירושלמי.
יש לו מקור מרוסיה.
הוא מוזיקאי ויוצר, והתשובה שלו לשאלה שלנו עשויה להתאפס משונה. במהלך הדקות הקרובות אנחנו נדון באנשים האלו, שמוזיקה זורמת להם בדם, עד כדי כך שרכשו זהות חדשה דרכה. ברוכים הבאים לעוד פודקאסט מסדרת הפודקאסטים של החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה. והפעם, מטל, ישראליות וגלובליזציה. אז קודם כל, מהי זהות? מוטי רגב מהאוניברסיטה הפתוחה רעננה טוען שזהות מתחלקת לשני סוגים בגדול. זהות מהותנית וזהות הבנייתית. מהותנית כוללת למשל השתייכות למין, צבע גוף מסוים, השתייכות לעדה מסוימת, כלומר תכונות פיזיות ומולדות וכאלו הקשורות לסביבה ולחברה בה נולדת. הסוג השני הוא זהות הבנייתית, כמו למשל מקום במפה הפוליטית, עיסוק, תחביבים. סוג זהות זה, לעומת השני, אינו בהכרח נקשר בדברים פיזיים, אלא נוצר בסביבה שלך ומושפע מנושאים רבים המקיפים אותך במהלך כל חייך. אז איפה מוזיקה נופלת בין שתי קטגוריות אלו? חוקרים מאוניברסיטת MIT האמריקאית חקרו קבוצות מחברות שונות בעולם, הכוללות נחקרים ממדינות מערביות, כאלו מוזיקאים ולא מוזיקאים, ואפילו יותר מ-100 חברי שבט של ילידים מיערות הגשם. הממצאים שלהם מעידים כי לא היה קונצנזוס בין מה הם צלילים נעימים וצלילים לא נעימים. בעבר היו טענות כי המוח שלנו מחויית בדרך שאמורה להגיב בצורה חיובית לרצף צלילים מסוים. ובצורה פחות חיובית או אפילו שלילית לרצף צלילים אחר. המחקר האמריקאי מוכיח כי ההשפעה החברתית והסביבה בה גדלנו היא זאת שקובעת מה אנחנו מקבלים כהגיוני ונכון, ומה אנחנו מגיבים לו בצורה שלילית ומכנים לא טבעי. זהות של מוזיקאי. זה אומנם מקצוע, אבל בשביל רבים, העיסוק הזה מגדיר אותם. הבעיה נוצרת כאשר המוזיקה שלך לא תואמת לחברה מסביבך. לא תואמת למיינסטרים. מה זה בעצם מיינסטרים? כמה ופירסט ענו על זה בצורה הפוכה כשדיברו על כינון האחר. הכוונה היא ליצירת האדם השונה, ועל פיו מגדירים מי הוא חלק מהחברה הראשית. אם מדברים על מטל ומשחקי מחשב, כנראה רצה לכם בראש תמונה מסוימת של איך נראה מטליסט או גיימר.
יש המון זלזול, אני לא יודע, בשתי התעשיות שאני יש זלזול אליה.
כאמור, ארנולד יוצר גם מטל וגם משחקי מחשב.
מי זה הגיימר הממוצע? ילד קטן בלי חברים, נכון? אוקיי, יפה. הגיימר הממוצע, עכשיו אני אומר לך את האמת האבסולוטית, אז אתה יודע, את הנתון הסטטיסטי. הגיימר הממוצע בין 34 ועובד במשהו שקשור ל-IT. יש לו יותר כסף למעשה כמעט מכל, כאילו, חתך אוכלוסייה שתמצא. וכן, הגיל הממוצע הוא 34. כן, יש סטיגמות שהן קצת מצחיקות בקטע הזה. אגב, יש גם הרבה גיימרים באמת שהם, אתה יודע, בני 17 בלי חברים וזה. אבל זה נגיד משהו שהשתנה עם השנים, ואותו דבר עם מטל. זאת אומרת, באמת, כך 20 שנה אחורה זה כנראה מי שהיו גיימרים. וזה באמת פעם כנראה מי שהיו מטליסטים, כאילו, זה. פשוט מאז, אתה יודע, גדלנו, התפתחנו, ואנשים שלא בזה כבר לא כך מעודכנים.
לאדם הסביר, מופע של רוק כבד יראה כמו פולחן של אלימות ורוע.
אלימות ורוע. חיים יבין לא חסך במילים על קהילת המטל, בהקדמה הזו ששודרה בערוץ הראשון בתחילת שנות ה-90.
משתתפיו ארוכי שיער, לובשים חליפות מפחידות מאור, מהודקים באבזרי מתכת הנראים כגרופנים, כדוקרנים, נשק קר לכל דבר. הצבע המאפיין את להקות הרוק הכבד הוא שחור. על החזה כתוביות צעקניות ממילונו של השטן או מן המיתולוגיה היוונית. הערצת המוות חקוקה על ליבותיהם. המסר של הלהקות הוא המוות, עבודת השטן, הערצת השלילה והרוע. גם אצלנו הייתה תקופה קצרה, רק לפני קצת יותר משנה, שכותרות העיתונים בישרו באותיות ענק כי אולי בשם ואפשר גם אצלנו יש פולחן השטן. בינתיים נרגעו הרוחות, אבל לא נרגעה המוזיקה הזאת. הערב אנחנו מייחדים את התוכנית לתופעה בארצות הברית ובבריטניה. ושם כמובן לא רק מרקדים עם השטן, שם השטן כבר השתלט על חלק מן הצעירים. הערב נשמע על צעירים שהתאבדו, על צעירים שרצחו בהשפעת מוזיקת הרוק הכבד. נשמע על עוצמת המסרים הגלויים והצעקניים, הסמויים והחבויים, שהשטן מעביר אל השפוטים לרוק הכבד. ונשמע גם על המאבק הציבורי, לצנזר או לא לצנזר את השירים הללו של אשמדי.
חיים יבין בהחלט לא הבין. בני אדם אוהבים לסדר לעצמם דברים בקופסאות, וכשאתה כבר חיברת בין מה זה שמאל, מה זה ימין, מה זה אומר מבחינת הבן אדם, כבר חיברת את זה ודי. כל מי שיוצא מהמסגרת הזאת זה נורא מוזר.
כן.
מה היית אומר על הקופסה שלא מטליסט?
אני לא יודע מה היא נוסעת, כאילו, זה גם קופסה נורא קטנה, מה שדיברנו עליו, כאילו, יש כמה, 4,000, 5,000 כאלה?
ניחוש שלנו.
כן, כאילו, טוב, מה זה הקופסה של המטליסט? סיכוי טוב שהוא רוסי, זה ארוך, ואפילו זה כבר לא קיצוני כמו שזה היה פעם, והוא שומע מטל. דווקא מטליסטים יש יחסית הרבה אמנים.
נכון.
אבל דווקא כנראה כי יש שם הרבה רוסים, ולהלן עוד מלא קופסאות שזרקנו לתוך השיחה.
ההצלחה מסגנון המוזיקה הזה, מטל, גם אם אתה בכלל מייצר משחק מחשב, נראית לא סבירה בארץ בכלל. לכן הצעד ההגיוני הוא לפנות לשוק שכן מוכן לקבל אותך.
הבאנו עוד ועוד אומנים, אז כן, זה הגיע לבמבל פוטס שהיה בגנס אנד רוזס, וחבר'ה מאפיקה, ודנטמפטיישן, קאמלוט, קוברה אנד לוטוס.
שמות מאוד גדולים.
כן, כן, זה... אני חושב שזה פשוט השמות של... אני תמיד אומר את זה כזה ברעיונות, שזה... שואלים אותי כזה, למה המוזיקאים האלה? ואני פשוט אומר, כי זה המוזיקאים שאני אוהב. כאילו זה... כל פעם היה כזה, אתה יודע... מי לדעתי הגיטריסט הכי טוב בעולם? אוקיי, במבל פוט, קול, אז אני אנסה להביא אותו. ובאופן מפתיע זה איכשהו די הצליח.
המוזיקאים לא מהארץ. ומה לגבי המאזינים? האם בכלל יש פה קהל למוזיקה שהיא לא חלק מהמיינסטרים?
גם בארץ זה מציאות אחרת. פה יש או מיינסטרים או אין.
כן.
ושם יש...
שם השוליים מספיק רחבים, את אומרת. אפשר למצוא איזה בית בשוליים.
כן, בדיוק.
כן, אוקיי.
שם הכוונה בחול. אלו היו להקת מינימל קומפקט, שהתארחה אצל קובי מידן בתוכנית סוכן תרבות של כאן 11. ארנולד חושב קצת אחרת.
אני חושב שזה גלובלי. יכול להיות שזה קצת יותר קיצוני בארץ, כי אנחנו בסוף כן יותר שבטיים, נקרא לזה. אתה יודע, כאילו, יש, כך נגיד, מוזיקה אירופאית, כן? שבאיזשהו שלב התחילה עם הרמוניה, ו... כאילו, תחשוב על זה מבחינת גישה של, אוקיי, אני הולך לנגן את המלודיה הזאת, ואתה הולך לנגן מלודיה אחרת, ואנחנו בסדר. מוזיקה מזרחית / ערבית, נגיד, אין לה הרמוניה. אין דבר כזה, אני מנגן דו, ואתה גם מנגן דו. אז אני חושב שישראל איפשהו באמצע כזה. אתה יודע, כן, יש לנו איזושהי שבטיות, ואם זה מה שנכון לאהוב, אז יש לך איזושהי תחושה שזה מה שאתה צריך לאהוב, נקרא לזה.
העולם נהיה קטן יותר. למרות המצב העגום של הגיוון המוזיקלי בארץ, עדיין יש סיכוי. כי אנחנו לא מוגבלים למדינה אחת, ולמעשה כל העולם פתוח בפנינו, גם כמוזיקאים וגם כאנשי מקצוע בכל נושא כלשהו. מתוך זה עולות בעיות רבות אחרות, שמשפיעות עליך כבן אדם ומערערות על חלק קריטי בחיי הישראלי, הזהות הלאומית שלנו.
אני חילוני, ומצד שני אני מאוד יהודי. אני מאוד אוהב מסורת, אני מאוד בצד הימין של המפה הפוליטית.
יש כאן ערבוב מאוד גדול של זהויות.
כן, ואני לא יודע למה החליטו שמוזיקאים צריכים להיות שמאלנים, כאילו זה... גם מלא אנשים, אתה יודע, כאילו כזה, יש לך שיער ארוך, אוקיי? אז אתה יודע, כזה מתחילים, השטחים הכבושים, אז אני כזה... לא כבושים, לא שטחים. אז כאילו, ואז הם כזה, רגע, מה, אתה ימני? כאילו, כן, למה חשבת שלא? לא יודע, יש לך שיער ארוך, אתה מוזיקאי.
יש לקעקע את השוני, את האחר. בחברה הישראלית, שמאלן היא כללה. ואם חס וחלילה אתה נמנע תחת ההגדרה הזו, אתה בבעיה. יש כאן שרשרת של הסקת מסקנות. מוזיקאים קיבלו סטיגמה של שמאלנים. שיער ארוך הוא קטע של מטליסטים, גברים עם שיער ארוך הם נשיים, נשים זאת חולשה, והופ, מטליסטים הם שמאלנים. כינון האחר, קביעת השונה. עוזרות לקבוצה לשים גבולות גזרה, על מי הוא חלק ממנה. בכך, היא מחזקת את הזהות שלה על דרך השלילה. הבנו, זה לא קל להיות מוזיקאי בארץ, במיוחד אם אתה לא יודע לסלסל. אז הצעד הבא הוא לפנות לקהל העולמי, שם בריכת המאזינים גדולה יותר. אבל ביחד עם הצלחה בחול, תעשוי למצוא את עצמך רחוק מהבית, בין אם עשית רילוקיישן או שאתה על מטוס פעם בשבוע. חשבת אולי על ההשלכות של מה זה אומר להיות בן אדם מצליח בחול, כלומר בכל העולם, אולי הניתוק קשר של זה עם הארץ. זה יכול להיות הגירה מפה, אם יכול להיות שתחשוב שיותר נוח לך לעשות את זה בחול, זה יכול להיות לאבד קצת קשר עם, נקרא לזה מסורת, לא מפן היהודי הדתי, אלא מפן של איפה שגדלת ומה שאתה מכיר.
יש פה המון דברים לפרק. הקשר למסורת לעומת הקשר לארץ, זה נגיד שתי דברים שונים. ודווקא אני חושב שאני מכיר הרבה אנשים שהם גם במצב הזה וגם במצב הזה, או שהם מצליחים בחול, אבל הם גרים בארץ, או שהם מצליחים והם עברו באמת. רוב האנשים שאני מכיר שהם עברו דווקא מאוד נשארים מחוברים למסורת. אני חושב שכתב בחול מאוד, אני לא יודע, הייתי חודש בבוסטון בפסח. אף פעם לא היה לי כזה צורך לעשות סדר פסח. היה לי חשוב לעשות את זה. כי התרחקתי מהארץ, כי זה, ובארץ זה היה, כאילו, זה היה כזה, אוי, לא, נו, עוד פעם. אז אני חושב שכאילו, לפחות שוב, האנשים שאני מכיר, דווקא הם יותר מתחברים למסורת, כמה שזה מצחיק, כשהם מתרחקים, כשהם עוברים מחול.
הצורך הזה בכלל לא מפתיע. למעשה, מלכה וקמה חקרו את הנושא הזה ב-2011. דרך הקשר של היורד מן הארץ לתקשורת הישראלית, כתותיו זהותני. כלומר, הם הגיעו למסקנה כי היורדים מחזיקים את הקשר שלהם לישראל על ידי התקשורת. והם בעצם צריכים משהו שישמור אותם פה כשהם שם.
ובסוף, אתה יודע, הישראלים מתחברים לישראלים בכל מקום. אני לא יודע, אני חושב שכן, התפיסה שלך קצת משתנה כשאתה מתחיל להסתובב הרבה בעולם. אני נגיד התחלתי לנסוע מאוד מאוחר, זאת אומרת, פעם ראשונה שטסתי היה בגיל 30 כזה, פחות או יותר.
וואו.
לא, לא ראשונה, זה היה, כאילו טסתי שבוע לאיזה פסטיבל פעם, ב-25, וב-18 טסתי לטורקיה, ואז אבל ב-30 התחלתי לטוס כאילו 15 ל-20 טיסות בשנה, משהו כזה. כאילו שליש מהחיים שלי אני בחול, נגיד. ואתה כן מתחיל לתפוס את הארץ אחרת, זאת אומרת, ואני חושב שזה, בשבילי לפחות, זה כותבי בשני הצדדים, זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר, וואי, איזה אדיר פה, ומצד שני אתה אומר, ג'יזוס קרייסט. לנהוג בארץ אחרי שאתה מתרגל לנהוג בגרמניה, זה כזה, אתה יודע,
זה רק טבעי שאדם המרגיש שונה בארצו, ישאל עצמו אם כדאי לו להישאר בגבולות המדינה, או להגר. כאן נוצר קונפליקט בין הנאמנות והקשר שלך ללאום לבין הזהויות האחרות, הזהות של המוזיקאי לדוגמה. אז מה יותר חשוב לכם? הלאום או התשוקה שלכם?
בארץ זה המרכז הצלחה שלה, ופה היא באמת גלגלת ומאוד במיינסטרים והמאמי הלאומית, ואז היא עברה לקליפורניה וכלום, כאילו... היא עשתה דברים מגניבים, אז אגב, אני מת על הדברים החדשים שהיא עושה. לפני 10 שנים, אתה יודע, תזכיר את השם נינץ ואתה תשמע...
זבא.
כן, רשימה של כללות ארוכות, וכיום כמעט הבאנו אותה לפרויקט, ואני מת עליה. אני חושב שהיא זמרת מטורפת, והחומרים החדשים שהיא עושה, אני מת עליהם. ומצד שני, תסתכל על המספרים. הרבה פחות אנשים שמקשיבים לזה.
מעניין. נינץ, האמת שהיא סיפור מאוד מעניין, שהתחילה בתור פופ. ים של דמעות. ולאט לאט, לפחות מה שאני מכיר את הסיפור שלה בצורה מאוד מצומצמת דרך התקשורת, אנחנו רואים שהיא עברה לרוקפור, וברוקפור היא הציגה את הצד הרוקיסטי שלה.
אני חושב שהוא תמיד היה שם, אבל כאילו, זה איפה, כאילו, היא הציגה בכמה מקומות, כאילו, גם עשתה, אתה יודע, את כל הרדבנד ואת כל הזה, ואני חושב שכאילו נינט באמת היא נקלעה לסוג של כזה שיט עם עצמה, נקרא לזה, כאילו, הכוכב נולד הזה היה הדבר הכי טוב שקרה לה בקריירה, והכי גרוע מבחינת האומנות שלה, כי אם אני מבין את האדם נכון, היא באמת רוקיסטית בנשמה, כאילו, היא באמת אומנית בנשמה, זה גם משהו שלקח לי המון זמן להשתכנע שזה המצב, כי אתה רואה מישהו בכוכב נולד, ובאמת ים של דמעות וכל הזה, ואתה יודע, טוב, אז פופ, כמו שאמרת. ולאט לאט אני חושב שכל הקריירה שלה היא עשתה כל כך הרבה דברים, שכאילו כל דבר שיכל להרחיק אותה מכוכב נולד נראה לי קוסם לה. Blessing and a curse. שמה לה איזשהו סטמפ כזה של יוצאת כוכב נולד, ונראה לי שכל החיים היא כזה בגלל שלא, אני רוקיסטית.
לך תשכנע
עכשיו. אני באמת אומנית, ואני באמת חושב שהיא באמת באמת אומנית. הכוכב נולד הזה גם הפיל אותה לאיזושהי משבצת לא נכונה, ומצד שני נתן לה המון פרסום. קודת דבש
כזאת.
בדיוק, כן.
כן. אני זוכר שהיא יצאה עם השירים ברוקפור, והתחושה הראשונה שלי הייתה, לא, היא מזייפת את זה. היא פופ, והיא רוצה להראות את הצד הקשוח שלה בשביל התקשורת. ואז היה את רדבנד, ואמרתי, וואו, יש כאן כן. משהו. אני סתם לוקח את נינט כדוגמה, אבל רואים את ההתפתחות שלה, ואישה עברה לארצות הברית כדי לעשות החלום שלה, למרות שפה היה לה, היא כבר נכס של אנשים כאן.
כן, זה נראה לי מצב שדווקא לעבור לארצות הברית, זה אחד מה, אתה יודע, אני מאוד לא אוהב אנשים שעוברים לארצות הברית, כי פה הכל חרה, ובארצות הברית הכל טוב, כי זה בולשיט. אבל דווקא את הצד השני אני ממש מאמיץ, זאת אומרת, כאילו לעזוב את הקריירה ברמה של נינט בשביל לעבור לחול ו... זה מטורף, כאילו, זה נראה לי משהו שממש מצריך הרבה אומץ, כאילו ממש מחזיק ממנה, כי היא עשתה את זה.
נינט היא רק דוגמה אחת לזהות מוזיקלית מתפתחת. בארץ היא הייתה המאמי הלאומית, והיא בחרה לצאת מאזור הנוחות שלה. לעבור לחול לא אומר הצלחה אוטומטית. תכלס זה אפילו לא אומר שתמצא את עצמך. או שתהיה מאושר שם, או שלא. יכול להיות שלא תצליח להתנתק מהזהות הלאומית שלך ותרגיש שמשהו חסר לך. על הקרבה לשאר העולם, דרך האינטרנט והתקשורת הלאומית, פלטפורמות כמו ספוטיפיי, יוטיוב, פייסבוק וכולי, הרחיבו את האפשרויות שלנו. אפשר להיות ישראלי, אך מוזיקאי בינלאומי. אני מקווה שההסקט הזה עזר לכם לפתוח את הראש לעוד סגנונות מוזיקה. לא בהכרח מוטל. והאמת, אני מקווה שהוא גרם לכם לחשוב לא רק על מוזיקה אחרת, אלא על המגוון שיש שם מחוץ לקופסה הקטנה שלנו, הישראלית, שהיא מיוחדת, אבל די סגורה. אני טל בן דוד, תודה רבה שהקשבתם, נתראה בפודקאסטים הבאים.